שלום לכם. היום אנחנו נארח את יונה גרין. הוא בן 38 והתחיל את עבודתו כאדריכל, למד את עולם הנדלן, ומשם בעצם התחבר באופן רציני לכל מה שקשור לנושא התחדשות עירונית. הוא בעלים של חברת התחדשות בירושלים, ובנה קרוב ל-7,000 יחידות דיור ב-25 פרויקטים של תמה, פלוס 10 פרויקטים של פינוי-בינוי. שלום לך, יונה.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם. קודם כל, חשוב לי שתסביר למאזינים, מה זה בעצם תמה 38? מה המשמעות של זה?
תראה, תמה 38 זה תוכנית מיוחדת שהממשלה עשתה בשביל לחזק בניינים נגד רעידת אדמה.
אוקיי.
אנחנו בעצם, המדינה שלנו כבר, מה שנקרא, מזדקנת, הבניינים מזדקנים, והם כבר לא עומדים בתקנים נגד רעידת אדמה, ועל מנת שיהיה אינסנטיב שיחזקו את הבניינים בעצם נגד רעידת אדמה, אז המדינה בעצם, נקרא לזה, המציאה פטנט חדש, שנקרא תמ"א 38, שבו בעצם הדיירים מרוויחים, שהם בעצם מקבלים תוספת לדירות הקיימות, שלרוב עד היום זה התבטא בעצם בתוספת של ממד וחדר נוסף פלוס מרפסת, והיזם בעצם בתמורה מקבל זכויות בנייה נוספות, לרוב על גג הבניין, לפעמים גם בקומת הכניסה של הבניין, עוד איזושהי דירה אחת או שניים.
אגב, מה עושים אם יש, נגיד הגג שייך בטאבו למישהו, במקרה כזה צריך לקבל את האישור שלו, מספיק רוב חתימות כמו בכל...
מאוד מורכב. המקרים האלה, עקרונית, בוודאי שצריך לקבל ממנו את האישור, כי בעצם הזכויות שייכות לו, אבל כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו, צריך לבדוק את זה גם עם עורכי הדין, אבל בהחלט לרוב אנחנו רואים שפרויקטים כאלה גם לא התקדמו.
כמה חתימות בעצם צריך היום בשביל לבצע פרויקט כזה? זה פרויקט הראש.
בפרויקט של תמ"א 38, מההתחלה זה היה בעצם מוגדר של 67%, או נקרא את זה 66.6, לעומת פרויקטים של פינוי בינוי, שהחוק בעצם הגדיר את זה ב-80% הסכמה, ואפשר להגיד שבתמ"א 2, שזה בעצם מקרה שאנחנו בעצם הורסים את הבניין ובונים אותו מחדש, נכון להיום יש גם לקונה בחוק, שבעצם... ככל ואני מוסיף זכויות נוספות מעבר לתמ"א 2, אני גם צריך אפילו, אני יכול להגיע למצב שאני צריך 100% הסכמה.
מה הכוונה תמ"א 2?
אז נחדד, יש בעצם תמ"א 38-1, שזה חיזוק מבנה קיים, אני לא הורס את הבניין הקיים, אני מחזק את היסודות, אני מייצר קיר מעטפת חדש שמחזק את כל הבניין נגד רעידת אדמה, לעומת תמ"א 38-2, בעצם אני הורס את הבניין ובונה אותו מחדש.
שזה פינוי, בעצם זה פינוי-בינוי.
זה סוג של מיני פינוי-בינוי, אוקיי? הוא לא הולך לפי החוקים של פינוי-בינוי, פינוי-בינוי הוא חוק נפרד, אבל הוא סוג של מיני פינוי-בינוי, כי הוא בעצם מתמקד על בניין אחד. אנחנו רואים את זה הכי הרבה בתל אביב, ששם ההתכנות הכלכלית אפשרה ומאפשרת בעצם לרוס בניין אחד לבד ולבנות אותו מחדש, גם אם אני רק מוסיף קומה אחת או שניים. פינוי בינוי זה יותר מתחמים, זה מתחמים של בניינים, יש גם מינימום של דירות קיימות, שזה אומר אני חייב לפחות להרוס 24 דירות קיימות, ולכן לרוב בניין אחד לא מספיק, אני צריך 2-3 בניינים, שאותם אני הורס, ובמקומם אני בונה כמה בניינים, ולכן גם יש מכפיל הרבה יותר גדול, והוא מוסיף הרבה יותר דירות לאזור.
בסוף פינוי בינוי זה כמובן... משנה לגמרי את התמונה, כי אתה גם יכול להוסיף הרבה יותר דירות, וגם בעצם אתה יכול לבנות את זה בצורה שונה יותר מאשר שיפוץ של דבר קיים. בעצם בפינוי בינוי, צורך הדוגמה, הרי לוקח לפחות 3 שנים עד ש... או אפילו יותר, עד שהבנייה החדשה מוכנה. בזמן הזה בעצם משלמים שכירות לדיירים?
מהרגע שבעצם שאני רוצה להרוס את הבניין, אני בעצם מפנה את הדיירים, משלם להם שכירות, מממן להם בעצם את השכירות לתקופת הפינוי, יש פרויקטים גם שאפשר לדוגמה לבנות קודם, יש מספיק מקום בשטח, אז אני בונה קודם את הבניין החדש, מפנה אותם לבניין החדש, ואז רק הורס את הבניין הישן, אבל לרוב בעצם אני בעצם מפנה אותם, משלם להם שכירות למקום אחר, וחשוב להדגיש מה שגם קורה, שבעצם מכיוון שאני הורס להם את הדירה הקיימת, אני גם נותן להם בטוחה.
מה זה בטוחה? ערבויות?
בדיוק, ערבות, בשווי של, לא של הדירה הקיימת, אלא אפילו בשווי של הדירה החדשה. זה אומר שאם היום יש לו דירה של 100 מטר, ואני בעצם לפי ההסכם סיכמתי איתו שהוא הולך לקבל דירה של 125 מטר, תוספת של 25 מטר, אני נותן לו ערבות בשווי של הדירה החדשה של 125 מטר, ככה הוא בעצם לא בסיכון, שלמרות שבעצם אחרת הוא יכול למצוא את עצמו חס ושלום באיזושהי שוקת שבורה, הרסנו את הבניין, הקבלן, היזם משתבך חס ושלום, ופתאום הוא בעצם מוצא את עצמו בלי דירה. ולכן בעצם חלק מהעסקה היא גם בעצם שהוא מקבל ערבות מהבנק, ערבות אוטונומית, שזה אומר שאם חס ושלום מקרה קיצון והפרויקט לא מתקדם, הוא לוקח את הערבות וקונה עם זה דירה חדשה בלי דאגות.
כמו כל דירה חדשה מקבלן בעצם.
בדיוק, זה סוג של, זה סגנון של חוק מחק כביכול.
אגב, בתמ"א 38 זה גם ככה או שזה שונה?
בתמ"א 38 חיזוק, אז התשובה היא לא. כי בעצם אני לא הורס לו את הדירה הקיימת, הבניין קיים. אני רק מוסיף לו לדירה הקיימת. כמובן שהיזם כן עורך איזשהו ביטוח. פוליסת ביטוח שגם אם נקרה קיצון חס ושלום, שהבניין קורס מסיבה כזאת או אחרת, אז כן יש פה גם ביטחון לזה. אבל מכיוון שאני לא הורס את הבניין, והדירה קיימת, אז אני לא נותן לו בטוחה בעצם.
אבל גם בזה יש בעצם הרבה סיכונים, לא? שבעצם יישאר, אנחנו יודעים על מקרים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, שמישהו עושה פינוי בינוי ונתקע פרויקט הרבה מאוד זמן.
שהתמ"א נתקע באמצע, ובעצם הוא מוצא את עצמו עם בניין באמצע בנייה לעשר שנים.
כן, והוא לא יכול לקבל שכירות נורמלית בזמן הזה בעצם.
אז מה שקורה, השוק בנושא זה די השתכלל. זה התחיל, בהתחלה נתנו מה שנקרא ערבות ביצוע של מיליון שקל, שתי מיליון שקל, שלוש מיליון שקל, שזה אמור כאילו לגשר על התקופה הזאת של אם יש איזושהי בעיה, כביכול להכניס יזם חדש או קבלן חדש. היום השוק יותר השתכלל, ולרוב אנחנו באמת מוצאים שאנחנו מתחייבים לתת לדיירים מה שנקרא ערבות ביצוע מלאה, זה בעצם ערבות שמבטיחה לסיים את כל התיקונים, את כל הבנייה, אם זה של הדירות הקיימות. לרוב על הדירות החדשות לא, על הדירות הקיימות, שבעצם אם נוצר מצב של קרייסיס, הדיירים יכולים ללכת עם הערבות הזאת ולהביא קבן אחר שיסיים להם את הבנייה.
אבל הערבות הזאת בעצם זה כמו ערבות בנקאית עם שוברים ששווה כסף ממש?
זה לא שוברים כמו דירה דירה, אבל זה ערבות אוטונומית לרוב, שהיא איזשהו מסמך שאתה הולך עם זה לבנק ומקבל לזה כסף, כן.
הבנתי. אז בעצם אתה אומר, בסוף זה תלוי בחברה, אבל כשבן אדם בעצם מציעים לו לאיזשהו דייר, תמ"א 38, אתה בעצם מציע לו, תבדקו באמת שאתם מקבלים איזושהי ערבות, איזשהו משהו שאם תוך כמה שנים זה לא נגמר, שלא תמצאו את עצמכם בין הפטיש לסדן בפרויקט תקוע.
ממש ממש ככה, והשוק מאוד 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 השתכלל בשנים האחרונות, גם השוק למד בעצם מכל מיני מקרי קיצון, וחד משמעית, זה חלק מהמצע המתן שמתנהל בין הדיירים ליזם, איזה בטוחות היזם יכול לתת, מוכן לתת.
בעצם הרבה פעמים כשאתם ניגשים לתמ"א 38, אני בטוח שאתם ניגשים לאיזשהו... איזשהו מסע ומתן עם הדיירים, הרי הדיירים מגיעים אליהם הצעה, וכמו כל יהודי טוב, הוא בטח מגיע עם הצעה, אתה יודע, יותר גדולה שהוא רוצה, או פה ושם. יש איזשהו הגבלה של מה שקבלן יכול לתת? יש איזשהו מקסימום?
זה קצת משתנה בין תמ"א 38 לפינוי בינוי. בתמ"א 38 זה די מוגבל, כי כולנו מכירים את התמורות, שמה שנקרא זה 25 מטר, אין זכויות נוספות, אין אפשרות בעצם להוסיף יותר מ-25 מטר לכל דירה. לעומת פינוי בינוי, אז יש כל מיני יזמים שאפשר להגיד שהם מעיזים להתחייב על יותר מ-25 מטר, ובמקרה הזה יש סיכון גדול, שבאמת הוא לא יוכל לעמוד בזה, כי העירייה לא תאשר לו את התוספת זכויות, כי בסוף היום, אם הוא נותן יותר מטרים לדיירים, אז הוא גם צריך לקבל יותר מטרים בשבילו לבנות, שזה בעצם מאזן את הכלכליות, ולרוב הרשויות לא רוצות לאשר יותר מתוספת 25 מטר לכל דייר, כי אחרת בעצם במקום מגדל של 20 קומות, פתאום המשמעות היא שצריך מגדל של 30 קומות. אז יש שם משחק יותר גדול, משחק שהוא גם קצת מסוכן, ולפעמים גם המשמעות היא שבעצם היזם אומר לעצמו, אני בעצם לוקח את זה על עצמי. בעצם אני הולך להרוויח פחות, בשביל לתת יותר מטרים לדיירים, שזה יכול להיות משחק מאוד מסוכן.
אתה אומר, הסיכונים גדלים ברגע שמתחילים לשחק עם המטרים הממוצעים, שזה 25 מטר ברגיל.
חד משמעית. שים לב גם שהרשויות, במיוחד בפינוי בינוי, שזה מכפילים גדולים, כי אני בעצם מורס את כל הבניין וצריך לבנות אותם מחדש, ואז בעצם אתה מדבר לפעמים על מכפילים של 4-5, זה אומר שהיה לי 100 דירות, אני עכשיו צריך לבנות 400 דירות, 500 דירות, שזה מכפיל מאוד מאוד גדול, אז הרשויות כבר נוטים יותר לצמצם את זה לתוספת של 12 מטר, או אפילו למה שנקרא תוספת 0, זה אומר שאתה פשוט מקבל בניין חדש במקום בניין ישן, אתה תקבל חנייה, מעלית, מה שלא היה בבניין הישן, אבל יש איזו מגמה מאוד ברורה, שגם המחוקק מתחיל להתייחס לזה, של לצמצם את התמורות לדיירים, ולכן
הקטע... אתם לא מרגישים שזה פוגע בכם בסוף, בהחתמות ובעצם בשיתוף פעולה עם הדיירים?
א', חד משמעית, זה מאוד מקשה, במיוחד באזורים של ירושלים. נכון לעכשיו, העירייה לא צמצמה את התמורות, ממשיכה להגיד ברוב הפרויקטים שהיא תמשיך לתת 25 מטר, גם באיזושהי הבנה שהאופי של המגזר, מה שחשוב להם זה פחות חשוב להם בעצם הבניין החדש במקום הבניין הישן. יותר חשוב להם זה בעצם התוספת חדרים. זה משפחות עם הרבה ילדים, ולכן הם צמאים מאוד לתוספת מטרים, לתוספת חדרים. פחות מעניין אותם שעכשיו פתאום יהיה להם בניין...
יפה, חדש.
יפה. כמובן זה עוד איכות חיים, אבל זה פחות מה שמושך אותם, ולכן במגזרים האלה מאוד 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 חשוב, התוספת שטחים. ונראה שנכון להיום העירייה גם מבינה את זה, ומתייחסת לזה.
אז בסוף אתה אומר, כן באים לקראת, לפחות אצלכם בירושלים, לקראת הדיירים,
נכון,
וכן נותנים יותר תוספת של שטחים.
נכון.
שזה דבר מאוד מאוד בעצם שקריטי וחשוב לדיירים. מה אתה כן היית מציע לדיירים שמציעים להם פינוי-בינוי? מה כן היית מציע להם להתעקש לקבל מול היזם, הקבלן?
קודם כל חשוב לקחת חברה טובה. חברה עם ניסיון. חברה שיודעת גם בתכנון וגם אחרי זה בביצוע, ולהתעקש על הדברים החשובים והדברים שהם ריאליים, ולא להתפזר. כי אפשר להתפזר, ואנחנו רואים בניינים שחוזרים אלינו אחרי שהם ניהלו מסע ומתן 3-4 שנים והתעייפו, ורק עכשיו הם מספיק מבושלים. אפשר לבזבז בתקופה הזאת הרבה זמן. דברים משתנים, כמו שאמרתי, לפעמים פתאום הרשויות מחליטות לצמצם את התמורה, ואז בעצם הסחבת הזאת של הדיירים שהם חושבים שהם ינהלו מסע ומתן הרבה הרבה זמן וירוויחו מזה, בסוף היום זה מתנקם בהם בבומרנג והפוך, הם רק יפסידו מזה. זה יותר להצמד באמת לתמורות המקובלות, שזה באזור של התוספת של 25 מטר, לוודא שיש ביטחונות מתאימות, כמו שאמרנו, שזה בפינוי בינוי מאוד חשוב, כמו אמרנו, את הערבות לדירה, שאתה עושים לך את הדירה, אתה מקבל דירה, ערבות כנגד הדירה, ערבות שכירות גם, דיברנו שאנחנו בעצם מפנים את הדיירים, והם שוכרים דירה חילופית.
גם בתמ"א 38?
אז בתמ"א 38, בוא נגיד ככה, רוב הפרויקטים עד היום, דיירים נשארו בתוך הבניין בתקופת הבנייה. זה מאתגר, אבל זה האופציה היחידה בהתחשב בכלכליות של הפרויקט. היום יש כבר הרבה יותר פרויקטים שאו שבעצם בגלל שהכלכליות עלתה, כי המחירים של הדירות עלו, אז כבר היזם יכול להתחייב לתת שכירות, או שהדיירים על דעת עצמם מחליטים לעזוב את הבניין, שדרך אגב זה מומלץ, כי זה גם נותן ליזם ולקבלן בעצם להתקדם הרבה יותר מהר עם הביצוע, ולהחזיר את הדיירים כמה שיותר מהר לבניין.
אז זה עדיף בעצם לקבלן שהדיירים התפנו בעצם מהבניין.
נכון, נכון מאוד. וגם כמובן, אם באמת היזם מתחייב לפנות את הדיירים, אז גם שם כנראה יהיה איזושהי ערבות שכירות, לוודא שבאמת הוא לא מפנה אותם מהבניין, ופתאום הם מוצאים את עצמם בלי אפשרות לשלם את השכירות.
אני שומע. בעצם מבחינת מרפסות, הרבה פעמים דיירים, אני מאמין שאין להם מרפסת בבניינים ושנים, הדבר שהם, אחד הדברים שהם הכי רולטים זה קצת מרפסת לנשום אוויר, זה משהו שהוא בסיסי, נכון? בפינוי-בינוי, בתמה.
הוא בסיסי מאוד. הצורך הזה גם התעורר מאוד 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 חזק עכשיו בקורונה, שאנשים היו תקועים הרבה זמן בבתים שלהם, וחייבים, כמו שאתה אומר, את האוויר הזה קצת לצאת, קצת לשבת בערב באוויר נעים, או לתת לילדים איזשהו מקום אחר לשחק, בלי שהם דורכים אחד על השני, ולכן המרפסת הפכה להיות מקום מאוד 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 מרכזי בדירה. דרך אגב, הביקושים לדירות גדולות עם מרפסות גדולות, או דירות גן עם גינה, מאוד מאוד עלו בתקופה הזאת.
לכן אתה אומר, זה דבר קריטי ובסיסי, ובעצם להתעקש על זה. רק שאלה אחרונה, שחייבת להישאל, בעצם יש מושג הרי של היטל השבחה, ובדרך כלל בשינוי, בפינוי-בינוי, או בעיקר בתמ"א 38, בדרך כלל יש תוספת של זכויות בנייה, ושינוי טבע. מי בעצם נוטל עליו את העלות של היטל השבחה, הקבלן, הדיירים?
תראה, הנושא של היטל השבחה הוא נושא מורכב, שאפשר להגיד את זה במילה אחת, המילה האחרונה לא נאמרה עדיין בנושא הזה. באופן כללי, עד היום היה פטור גורף, אם זה בתמ"א 38, אם זה בפינוי בינוי. הנושא הזה מתחיל לקבל שינוי, כבר חוק ההסדרים וכל מיני תיקונים אחרים מתחילים להתייחס לזה, שכנראה אם עד היום היה פטור מהיטל השבחה, כנראה שיהיה פה חצי היטל השבחה, מה שנקרא, בפרויקטים של פינוי בינוי. זה גם, אם אנחנו לוקחים פה דוגמה את ירושלים, מה שמסתמן זה שזה הולך להיות מאוד תלוי באיזה שכונות, יהיו שכונות שיקבלו פטור מלא, כי זה שכונות עם התכנות כלכלית יותר נמוכה, ולכן אם יחייבו את היזמים בהיטל השבחה, לא יהיה פרויקט. לעומת שכונות אחרים, יש שכונות אחרות שבעצם כן יוכלו גם לחייב היטל השבחה, ועדיין יהיה כלכלי. מה שברור שזה בוודאי לא נופל על הדיירים, זה חלק מהעסקה שבעצם היזם לוקח את זה על עצמו.
זאת אומרת, אתה אומר, אם בעצם יבואו לבקש ממכם את היטל השבחה או משהו כזה, אל תסכימו, זה בייסיק, זה בסיס, שהיזם או הקבלן לוקח על עצמו את ההיטלים ואת התשלומים הנלווים של הפרויקט.
נכון מאוד.
יונה...
נכון מאוד, אבל עוד פעם, זה מאוד תלוי באיזה שכונות, וצריך להבין מראש, האם באמת, ברגע שהיזם בעצם לוקח על עצמו את היטל השבחה, האם בגלל זה לא יהיה פרויקט, אבל כמו שאמרתי, זה מאוד תלוי בשכונות, וגם הרשויות נראה שהם הולכים להתייחס לזה גם באופן פרטני.
תודה יונה, תודה רבה, נתת פה, אין ספק שנתת פה הרבה מאוד ערך, גם לדיירים, גם לקבלנים שמבצעים פינוי בינוי, ותמ"א 38, תודה רבה.
תודה לך, בהצלחה רבה.
טוב, בהצלחה.